טוב, ערב טוב, שלום לכולם. אנחנו בעמוד שינון א', כמדומני. מה שראינו בשבוע שעבר, שמשום מה התייחסויות של הרמב״ם, לא יודע אם משום מה, אלא העובדה שהרמב״ם העריך והרחיב בענייני השארות הנפש, עולם הנפשות, העולם הבא, מה שהוא קורא העולם הבא, וראה בזה צי השכר לצי העונש גם שהאדם עתיד לקבל, וקיצר באזכור תחיית המתים, זה הביא בעיקר בתימן לפולמוס, האם כוונת הרמב״ם לרמוז לנו שתחיית המתים היא לא כפשיטה, שלא יהיה שתחיית המתים היא לא מאורע שעתיד להיות כפישוטו, אלא זה רק אליגוריה, ביטוי אליגורי ומשל להישארות הנפש לאחר מות הגוף, ערב טוב, או שהיא כן כפישוטה, ואיגרות נכתבו מתימן למצרים אל הרמב״ם וגם לבגדד אל רבי שמואל בן עלי, ושניהם גם השיבו ליהודי תימן, והרמב״ם נאלץ לשטוח איגרת שנייה. פחות או יותר כאן עמדנו בשבוע שעבר, כאשר הרמב״ם מצהיר שמעולם לא עלתה על דעתו להוציא את תחיית המתים מפישוטה, והוא גם הוכיח את זה בראיות. עכשיו נכון, הגענו לשינון א', כך נדמה לי, שהרמב״ם מתייחס לאיגרת התשובה שרבי שמואל בן עלי שלח לתימן ונשלחה אל הרמב״ם בידי רבי יוסף בן יהודה מבגדד. נכון? לשם הגענו? כך כמדומני. אולי נחזור אפילו טיפה. בואו נחזור מסוף שינון. ואחר אלו המכתובים מתימן, נשלח אלינו המאמור אשר חיברו זהד ג'ון שומרו סורו בלשונו. ורואינו כל הדרושות וההג'ודות אשר גיבסו. ויודו עשל כל אודום שאין המבוגוש מן החכומים סיפור הדרשות והמעשויות הוהן הנפלאות בלשונום, כמו שידרשו מנושים גסותון לגסותון בבית הועבל. נפלאות הכוונה שהפשט שלהם הוא מופלא והוא לא מתקבל על הדעת וצריך להבין מה גנוז בהם, וממילא הציטוט שלהם אין בו כל תועלת. אבול המבוגוש מהם מהחכמים לפור השום ולבאר עניוניהם עד שיאותו למוסקול או יגרבו אלו. הרמב״ם אומר שיש מדרשות פלאיים בחזל, אין תועלת בציטוט חוזר שלהם, אלא צריך להסביר אותם, לקרב אותם אל השכל, להבין את משמעותם העמוקה, ובכך הרמב״ם רומז שבעצם באיגרת התשובה של רבי שמואל בן עלי אין יותר מאשר איסוף מקורות, אבל לא עיבוד ולא מהלך מחודש. ועד כאן ראינו בשבוע שעבר. שלום לך, יש ספר? יש, אם מישהו בא ואין לו אז תפנו אותו לכאן. והרמב״ם כעת מוסיף, וזה עוד לא ראינו, ויותר נפלא מזה, הדעות הוהן הנפלאות אשר זכורון שומרו סורו, הוא אומר שהן דעות הפלא סופים בנפש, וזאת רואיו שהוא יחשוב שכל מה שיאמרוהו הם מדברים, וזול אותו מן הדעות הנפסודות הן דעות הפלסופים. כלומר, רבי שמואל בן עלי, כנראה בגלל שיהודי תימן כן היו אמונים על שבילי המחשבה והפילוסופיה, אז הוא לא הסתפק רק בציטוט דרשות חז"ל ובמובאות שמוכיחות את תחיית המתים, אלא גם ניסה להסביר את תחיית המתים מבחינה פילוסופית, מה ההבדל בינה לבין הישארות הנפש וכו'. והרמב״ם משיג עליו וטוען עליו שאין אצלו הבדל בין פילוסופיה לבין מה שנקרא עלם הקלם, דהיינו המדעי המדברים. המדברים היו כתות מוסלמיות, מותקלימון, שניסו להסביר את האסלאם באופן פילוסופי, אבל הם היו רחוקים מאובייקטיביות פילוסופית, כי הם היו צריכים להוכיח את עיקרי האסלאם, שהוא לא בהכרח דת שכלתנית. וזה שרבי שמואל בן עלי מצטט אותם, אז אומר הרמב״ם ומציג אותם כדעות פילוסופיות, אומר הרמב״ם אלה לא פילוסופים, פילוסוף זה פילוסוף, הוא נאמן לשכל הישר, והוא לא מגויס לטובת דת מסוימת, בוודאי לא דת שהיא לא בדיוק דת רציונלית. הוא הנפלא מכל מה שראינו בו, רצוני לומר במה אמור ההוא, כן, נפלא פה זה לא וונדרפול, אלא נפלא הפלא ופלא, דבר מוזר. ואף על פי שכולו פעלה, אומרו שומרו סורו שחכמי הפלסופים לא יאמרו בימונע שוב הנפש לג'וף אחרי פור אדום ממנו, אבל הוא מדרך או עיון מכת הו אפשור, זו לשונו שומרו סורו. כלומר, רבי שמואל בן עלי אומר במאמרו שתחיית המתים מבחינה פילוסופית היא בגדר האפשר. זה לא דבר נמנע, זה לא דבר מחויב, מבחינה פילוסופית זה בגדר האפשר, והרמב״ם אומר שזה, להגיד כזה דבר, זה הפלא ופלא. איזה פילוסופים אומרים כך? וזמה אמור, הציטוט הזה יורה שהמדברים אסלו הם חכמי הפילוסופים, ושאין לו ידיעו בדרוכים אשר בוהם יבחנו הפילוסופים האחרחי והנמנוע והוא אפשור. הרמב״ם כותב שכל תופעה מתחלקת, היא נופלת תחת אחת משלושת ההגדרות, או שהיא הכרחית, או שהיא נמנעת, דהיינו הכרחית מחויבת המציאות, נמנעת בלתי אפשרית, ורוב הדברים הם אפשרי המציאות, הם לא מוכרחים שיהיו, אבל גם לא נמנע שהם יהיו. ואומר הרמב״ם שמי שמבין איך מסווגים, אז הוא יבין שבוודאי שתחיית המתים מבחינה פילוסופית זה דבר בלתי אפשרי. אלא מה שהרמב״ם אומר, זה באמת נס, והפילוסופים בכלל לא מודים במציאות של נס, כי אין להם אלא חקירת עולם הטבע, ועל בסיס זה הם בונים את הפילוסופיה שלהם, ואנחנו מאמינים בתחיית המתים לא בגלל הכרח פילוסופי ואפילו לא אפשרות פילוסופית, אלא מכוח קבלתנו ומכוח כך שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים שהם מעבר לטבע. ואכן נזכור דבורים שנלגחו ממאמר הג'מול לאבן סינה, שהיה פילוסוף מוסלמי גדול, אז גם אותו מצטט רבי שמואל בן עלי, ומן המועטבר שחובר אסלום בבגדד, זה מאמר של איזה יהודי, ספר של איזה יהודי שהתאסלם, וחשובו מאמורים פלסופיים לגמרי. וכן ראינו זה הג'ון שומרו סורו ג'וזר ופוסג, היינו אמר באופן החלטי, שהפלסופים לא יתאמת אסלום משוער הנפושות, ושם חול הגימבזה. כלומר, הפילוסוף הגאון הבבלי אמר, ומה לנו אם הפילוסופים לא מודים כולם בתחיית המתים? גם בשערות הנפש הם לא מודים כולם, זו מחלוקת ביניהם. ואני תומע מי הם אלו אשר גרועם פילוסופים, כי לדעת הרמב״ם, מבחינה פילוסופית, ברור שיש שערות הנפש. אני לא רוצה להאריך בדברים הללו, כי סך הכל זה דבר די שולי, רק הרמב״ם טוען הרמה הפילוסופית של רבי שמואל בן עלי היא לא מן המשופרות, ככה הוא טוען, ונראה שבמידה לא מעוטה של צדק. שהוא במקורות התורניים יש לו הרבה ידע, אבל הוא לא כך מעבד אותם, אלא יותר מצטט אותם. וכשהוא נכנס לנישה לא, אז זה לא יוצא טוב. ורואינו פעלה אחר שאין לה שכל, אסל זה הג'ון זכרון. הוא לא מתייחס למושג שנקרא שכל. לא ידע אם הנפש הוא השכל בפלא סופותו, דיינו בתורתו המחשבתי דובר אחד, ולכן הוא לא מזכיר את השכל, כי הנפש והשכל הם אחד, והוא מדבר על הישארות הנפש, או הנפש תשוער והשכל יחלה, כאשר מדברים על הישארות הנפש, מה בדיוק יישאר? או השכל ישוער והנפש תחלה, והיא הנפש אשר אומר שהפלסופים לא ידועוהו, ושאחת מדעותם בו שהיא אדום, אדום הוא הנפש, ואולי השכל אסלו מגרע ממקרה הגוף, כמו שיאמרו המדברים, אשר הם חכמי הפלסופים אסלו, ואם הוא כן, יכלה השכל בלא סופג אם הוא מקרה בגוף, בכליון הגוף, והמוח יכלה גם אותו השכל. שוב, אני לא רוצה, חבל להתעכב על זה, אבל זה רק הערות כאלה נקודתיות של הרמב״ם ליהודי תימן על האיגרת המקבילה של הגאון. מי? רבי שמואל בן עלי? בגלל שבזמנם זה מאוד מאוד עניין. קודם כל חוכמה בגויים, תאמין, כלומר, מה זה פילוסופיה? בסופו של דבר פילוסופיה זה חשיבה אנושית. הוא הביא, הוא הביא. האיגרת של רבי שמואל בן עלי מתחלקת לשניים. יש בה, שאלו אותו האם תחיית המתים היא כפישוטה או לא כפישוטה. אז החלק ראשון הוא אמר, ודאי שהיא כפישוטה. מה זה בנאמן אתה להחיות מתים, מה זה ואתה עתיד להחזיר אבי, ומצטט, מצטט, מצטט וכו' וכו'. אז זה הרמב״ם לא כך מתרשם, כי הוא אומר, כולנו מכירים את המובאות הללו. היה צריך לדון איך לנתח אותם, איך להסביר אותם ולהבין אותם וכו'. ובחלק השני הוא מנסה לדון, כאילו האם... כן, כן, בוודאי. זה עשו כמעט כל חכמי ימי הביניים שחיו בארצות האסלאם, בוודאי הושפעו מהחשיבה הפילוסופית המוסלמית, שגם היא לאו דווקא... גם איש עולם היוונית וכולי, אבל אין בזה פסול, בגלל שבסופו של דבר פילוסופיה זה בסופו של דבר חוכמת אנוש, דיינו זה לא קבל האמת עם מי שאמרה, מה זה משנה אם זה מוסלמי או יווני או יהודי וכיוצא בזה. מה? ערב טוב חיים, בבקשה. מה? לא, הגאון הבבלי טען שמבחינה פילוסופית תחיית המתים היא אפשרי. הרמב״ם טען שזה לא נכון, כי הפילוסופיה הקלאסית לא מודע אלא בטבע, ותחיית המתים זה משהו לא טבעי. אבל בסדר, יש חיים גם אחרי הפילוסופיה, כאילו הפילוסופיה היא לא אמת מידה לכל דבר ולכל עניין. זה מה שהרמב״ם טוען. לא, הפוך. רבי שמואל בן עלי אמר שמבחינה פילוסופית זה אפשרי. בגדר האפשרי. לא נמנע ולא מחויב. הרמב״ם טוען שמי שמבין פילוסופיה על האמיתה, מבין שזה לא אפשרי מבחינה פילוסופית. אבל אנחנו לא... יש חיים אחרי הפילוסופיה. אנחנו יהודים. אנחנו לא משעובדים ל... לא כל דבר שהפילוסופיה לא מודה בו, גם אנחנו לא מודים בו. אבל צריך לדעת שזה לא פילוסופי. תמיד, זה לא... בחשיבה האנושית הטבעית אין מקום לכזה דבר כמו תחיית המתים. כשאתה מתבונן במציאות אתה רואה שהחומר קלה וחומר לא חוזר לתחייה. אין כאלו תופעות. ואילו הסתפק זה הג'ון שומרו סורו בגיבוס הדרושות הוהם מהם מעשויות ופירוש הפוסוגים הוהם אשר התבואר בפירוש ההוא שתחוית המתים נזכרת בביאור בתורו או יוהן נאות הוא ראוי לך יעושה בו. אתה רואה, אבנר, הרמב״ם מסכים איתך, אבל לא מטעמך. אתה אומר, מה לא לרבי שמואל בן עלי, מה צריך את הפילוסופיה? הרמב״ם מסכים איתך, אבל לא מטעמך, רק הוא אומר, זה לא המקצוע שלו, אז חבל שהוא נכנס לזה. סוף דובור, כל מה שאמורו, שומרו, סורו, או רובו, כבור נאמור כיעושה בו, או פוחות ממנו. ואין כוונותינו במאמורנו זה לחלוג על דובור ממה שכולל אותו המאמור ההוא, ואף לא לזוכרו, אומר רמב״ם יותר, אני לא אתייחס אליו, ואומנם זוכרנו ממנו מה שזוכרנו, לסורך הביא אלו במה שאנחנו בו, כמו שהתבואר למסתכל. מה כוונת הרמב״ם? שגם מה שהזכרתי, זה בגלל שבהמשך אני צריך כאילו, בהמשך הרמב״ם יסביר מה שהקדמתי בפניכם, שתחיית המתים היא נס, והוא לא דבר שהוא אפשרי על פי הטבע וכו'. לכן הוא אומר, ראיתי את מה שכתב, לדעתי הוא לא צודק ואני לא מסכים איתו וכו'. רק שלא יגידו שהוא לא ראה, ואם היה רואה אז הוא היה מבין שדבריו לא ייתכנו וכו'. אומר רמב״ם, ראיתי, אבל יותר לא אתייחס לזה. כי אין כוונתי להתנצח, אלא להתייחס עניינית. אבול כוונותינו למגום התועלת המג'עת למתלמד, לא למה שיתולה בעזרת איש והגדול אותו, או בהשפולת אחר והגטון אותו. אין לי עניין פה להראות שהוא קטן ואני גדול או הפוך. ודרכי המחלוקת וההריסו מותרות למי שירצה ללכת בוען, פתוחות בפני מי שרוצה ללכת בהם. והשם יסג'ור בעדנו זאת הדרך וחיוסה בו. אז הוא כן מתח ביקורת על המאמר. משני כיוונים, א' שהוא מצטט מקורות ידועים אבל לא מעבד אותם, לא מנתח אותם, לא מוציא את העקרונות שאפשר ללמוד מהם, וב' שבנושא הפילוסופי הוא בכלל במבוכה ולא מבחין בין פילוסופיה טהורה לבין כל המהלך של המדברים המוסלמים, וזהו. והרמב"ם פה סוגרת, לא רוצה להתנגח יותר. ומהנו, כן, מכאן ואילך, התחיל בזיכרון עניון זהם מאמור. עד עכשיו רק תהליך השתלשלות העניינים וכו' וכו'. עכשיו אני מציג את הדברים איך שאני מבין אותם. דעתו המעיין, שכוון אותנו בזהם מאמור, היא לבאר מה שנאמינהו בזאת הפינו, יסוד, כן, אשר נופלו בו הדבורים בין התלמידים, מחלוקת, האם היא כפשטה או לא כפשטה, והיא תחוית המתים. ואין בזהם מאמור דבור הנוסוף כלול על כל מה שאמרנו בפירוש המשנו או בחיבור. חיבור זה משנה תורה. אבל יש בו כיף על עניונים והארוכו המונית, דיינו הערכה לתועלת ההמון, ותוספת באור יבינוהו הנושים והסחולים, לא זו לא זה. כלומר, רמב"ם מתנצל שהוא קצת מרגיש מיותר לכתוב את האיגרת הזו, הוא אומר, אני לא מחדש פה שום דבר, לא שיניתי את דעתי, לא חזרתי בי, פשוט לא הבינו אותי, ולכן אני צריך, לא נותרה לי ברירה, אלא להאריך בדברים שלדעתי הם פשוטים. תודה רבה, עבדו פעמים. הוא אומר שתחוית המתים המפורסמת הנודעת באומותינו, המוסכום עולהו מכלול כיתותינו, אשר רב זכרו בתפילות ובאמורים ובתחינות, אשר חיברו מנביאים וגדולי החכומים, שמלאים ממנו דברי התלמוד והמדרושות. איפה למשל בתפילה מופיע עניין תחיית המתים? קודם כל, ברכה שנייה זה דבר ככה נכון מאוד מאוד מרכזי, אחרי מציאות השם ובחירתו באבות וכו', איפה עוד? בירדל אלוהים חי, זה כבר בעקבות הרמב״ם, נכון? זה פיוט ש... לא זוכר את השם, אבל היום כבר יודעים מי הוא. זה תמצות, זה פיוט שמתמצת את 13 יסודות האמונה שהרמב״ם מציב בפרק חלק. איפה עוד? סוף ובא לציון, מה כתוב שם? תחיית המתים, מות המשיח זה לא תחיית המתים. העולם הבא לפי הרמב״ם זה ודאי לא תחיית המתים, נכון? לפי רס"ג אולי, אבל איפה בפירוש? בנשמת, לא זכור לי. איפה עוד? נו, על הבוקר. מה אומרים על הבוקר? נכון? יש ברכה שלמה, נכון? אתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי או לי לעתיד לבוא. המחזיר, כן, המחזיר נשמות זה על מה שקורה כל בוקר, אבל בכל אופן שם נזכר תחיית המתים. אז אומר הרמב״ם, תחיית המתים זה דבר שמובא בנביאים. זה ההודעה עכשיו, אבל כתוב מפורש, אתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה לי לעתיד לבוא. בגלל שהשינה היא אחד מ-60 במיטה, אז זה מתקשר לעניין, אבל בפירוש נזכר שם עניין תחיית המתים. עתיד לטלה ממני זה לא בלילה הבא, אלא במות הגוף. אז אומר הרמב״ם, תחיית המתים היא קונצנזוס ביהדות. היהדות לכל כיתותיה, היהדות הנאמנה לפחות, לכל כיתותיה מודה בתחיית המתים. זה מופיע בתפילות, כמו שאמרתם, במקום מרכזי מאוד. מי שבא לבית קברות, מה תקנו לו חכמים לברך? אשר יצר אתכם בדין, והחיה אתכם בדין, והמית אתכם בדין, והוא עתיד להחיות אתכם בדין, ברוך מחיה המתים, וכיוצא בזה. איפה? נכון, נכון. אבל, דרך אגב, משם הגר"א כתב להוכיח כתפיסת הרמב״ם בעולם הבא, כי שם עולם הבא ותחיית המתים שני דברים שונים, נכון? אין ארוך לך בעולם הזה, ואין זולותך לחיי העולם הבא, אפס בלתך למות המשיח, ומי דומה לך לתחיית המתים. זה יותר מתאים לגישת הרמב״ם, שהעולם הבא זה עולם הנשמות, זה לא עולם התחייה. אבל היותר הזה הוא לא מחזל על כל פנים. בנוסח הרמב״ם הוא לא נמצא. בנוסח הרמב״ם היותר של שבת כמו היותר של חול. אז קשה לרמב״ם להסתייע. זה לא אומר שזה אחרי הרמב״ם, זה כנראה מתקופת הגאונים או משהו כזה, אבל בכל אופן זה לא ראיה, זה לא כמו ברכת אלוהי הנשמה, או ברכת מחיי המתים, או שזה חזל. אבל אומר הרמב״ם, תחיית המתים נזכרת בנביאים, בישעיה, בדניאל, כן, יחיו מתיך, נבלתי יקומון, ורבים משני אדמת עפר יקיצו, וכו'. הרמב״ם מתייחס לזה בהמשך, והוא אומר שהתלמוד והמדרשות מלא בענייני תחיית המתים, מה משמעותה של אותה, עכשיו להבדיל מרבי שמואל שציטט, אבל לא כל כך ניתח וסביר, הרמב״ם פה אומר, מה המשמעות של כל ההזכורים הללו? עניונו, שוב זאת הנפש לג'וף, אחרי פורדו, דיינו, אין להוציא את הדברים מפישותם. והוא מה שלא נשמע בו אומו מחלוגת עולו, ואין בו פירוש כלול, פירוש זה תאוויל בערבית, זה להוציא דבר מפישותו. ואין מותר להאמין באיש מאנשי הדות שהוא מאמין, חילוף זה, אומר הרמב״ם, אז למה לחשוב על מישהו, מתכוון לעצמו, שהוא לא מבין את הדברים כפישותם, וכי יש סיבה לכך? ועכשיו, לגבי מה ששאלת דן, ויני עותיד לבאר לוח בזה המאמור, לא מולו נפורש אלא הלשונות, כמו שפרשנו לשונות רבים בתורו, ועושינו אותו מפישותיהם. הרי הרמב״ם אומר שכל מקום שנאמר בו תיאורי הגשמה לקדוש ברוך הוא, זה לא כפשתו, והרבה דברים לא כפשתם, אז מה אם זה כתוב תחיית המתים? למה את זה לא תוציא מפישותו? אז אומר הרמב״ם, אני אתייחס לזה בהמשך. ואכן זאת תחיית המתים, והיא שוב הנפש לג'וף אחר המוות, כבור זכורות גם כן דוניאל, זכרון שאי אפשר לפורשו. והוא אומרו, ורבים ישני אדמת עופור יוגיסו, אלא לחיי עולם ואלא לחרופף לבירעון עולם. ואומר המלאוך לו לדוניאל, ואתולך לגס ותונוח ותעמוד לגורו לכו לגס היומין. אז יש מובאות בנביאים, כן, בפתחי את קברותיכם עמי, שאתה יכול להגיד שהכוונה היא ליציאה מן הגלות, יכול לפרש את זה בצורה אליגורית, אבל הפסוקים הכי מפורשים הם אלו של דניאל, שמדברים על אדם פרטי, ומדברים בלשון שמאוד מאוד קשה לו, וגם אין סיבה להוציא אותה מפישוטה. ורבים משני אדמת עפר יקיצו, אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדיראון עולם. וכך נאמר גם לדניאל עצמו. על כל כיתותיה, כל הפלגים השונים ביהדות מודים בתחיית המתים. יש הרבה מחלוקות פלגים ביהדות היום, ליטאים, חסידים, ספרדים, אשכנזים וכיוצא בזה. כל הסדר.
למה דווקא לגוף? מאיפה מבינים שכתבי
המתים יש הסדר? ורבים משני אדמת עפר יקיצו. נו, מה זה יקיצו? מי שהלך לישון הוא זה שקם. הנפש הרי, כי הנפש לא הלכה לישון. מי הלך לישון? מי מת? הנפש לא מת, הגוף מת. אז מי שמת הוא זה שעתיד לקום, זה כל היקיצה. הרי אנחנו כולנו מאמינים בהישארות הנפש, נכון? אז הנפש לא מתה, הגוף מת והוא עתיד להקיץ. זה התחייה. הנשמה לא צריכה שיחיו אותה, היא מעולם לא מתה. ואומנו מה שזוכר עולנו מי שזוכר שאנחנו אומרנו בתחוית המתים שבמגרוש הוא מושול הוא שגר בורור ודיבור סורו ג'ומור מאומרו. כנראה הרמב״ם מתכוון לאולי חלק מיהודי תימן שתלו את טעותם ברמב״ם. והנה חיבורנו כבור נתפרסמו ויגורו וירואה אונו אומרנו זה. איפה אמרתי כזה דבר? אלוהים אמרנו במה שכבור אמורו חכמי ישראל קרון מתי יחזגאל, שחכמי התלמוד חולגים בו, וכל דבר שיש בו מחלוקת לא יוביל למעשה, אפשר להכריע בו אחד משני המאמורים על חברו, וכבור זוכר נוזה בפירוש המשנו כמו פעומים. הכוונה היא, הרי יש ביחזגאל, שיחזגאל לקדוש ברוך הוא מביא, הייתה על יד השם, ויוצאיני אל הבקעה, ועם אל העצמות, ביחזגאל רואה תחייה, והגמרא בסנהדרין יש מחלוקת האם זה משל לתחיית האומה בגאולה העתידית ואין הדברים כפישוטם, או שאחד המוראים שם אומר שזה לא משל אלא כפישוטו ואני מבני בניהם של אותם מתים שהחיה יחזקאל. הרמב״ם במורה נבוכים באמת אומר שהיות ושם מתחיל תחילת הסיפור שם הייתה עליי יד השם ויוציאני ברוח השם, אז כבר מבואר שהכל בחזון נבואי, כך אומר הרמב״ם, ולכן הוא אומר, זה משל, כמאן דאמר שזה משל, אז אומר הרמב״ם, אם לזה התכוונתם שאני אמרתי, אני אמרתי שאין תחיית המתים, אמרתי שהמתים שחיה יחזקאל, זה משל, אבל לא כל תחיית המתים שנזכרת, היא משל. עד רבה, יחזקאל לקח איזה מושג. כן, 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 שזה היה כמו שאליהו הנביא יחיה מת. ואלישע יחיה מת, אז כן, היה שם תחיית המתים, בקנה מידה קצת יותר גדול, כן? יש דעה כזו בגמרא, הרמב״ם במורה מכריע שלא כמוה, אבל הוא אומר, מה אתה רוצה? זה אני הולך בעקבות חכמי ישראל. והאם זה אומר שכל מקום שכתוב תחיית המתים זה לא כפשוטו, זה לא עלה על דעתי. ואומר לנו הרמב״ם פה יסוד מאוד חשוב, שכל דבר שיש בו מחלוקת בחזל, ואין לה משמעות הלכתית מעשית, כי המחלוקת הזו לא תביא אל מעשה, עבדו חעמים, תודה רבה. אפשר להכריע במחלוקת הזו אחד משני המאמרים על חברו. מה הכוונה? כשיש מחלוקת בהלכה, אנחנו אין מה לעשות, אני לא יכול להחליט, אני פוסק כבית שמי, נקבעה הלכה כבית הלל, רבי מאיר ורבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, אביי ורבה, הלכה כרבה, חוץ משלושה, שישה דברים שההלכה כאביי. בהלכה יש כללים מאוד מאוד נוקשים, איך פוסקים הלכה. אומר הרמב״ם, כל מחלוקת מחשבתית שאין לה משמעות הלכתית, אלא נפקמין המעשית, אתה רשאי, אם שתי הדעות נזכרות בחזל, אתה רשאי לברור לך את הדעה המתאימה לך. אז אני במורה בחרתי לי את הדעה בחזל שאומרת שמתים שיחיה יחזקאל משל היו, והוא אומר, כבר הזכרתי את זה כמה פעמים בפירוש המשנה. אז זה יסוד חשוב. לא, במקרה הזה זה בגמרא. לא, לא, אם יש לך שתי דעות בחזל, שתי דעות שוות בחזל, מחלוקת במדרש, כך או כך, אומר הרמב״ם, זכותך לצדד, להאמין, לפסוק במרכאות באיזו דעה שאתה רוצה, כי אין לזה נפקמינה הלכתית. אז תבחר לך את מה שקרוב ללבך, את מה שנראה לך נכון יותר. לא צריך להגיע לפסק הלכה אחיד, היות ושתי הדעות נזכרות בחזל, אז מותר לחשוב כך ומותר לחשוב כך. בהלכה אין ברירה, צריך לחתור. היום דרך אגב זה בדיוק הפוך. היום בהלכה יש כזו סובלנות. אני עושה ככה, אני נוהג ככה, אני ככה, אני ככה, לא תתגודדו. כבר שכחו מה זה לא תתגודדו. אצל חזל לא היה כזה דבר. לא תעשו אגודות אגודות. אסור במקום אחד שיהיו מנהגים שונים ומשונים וכו'. ואילו בענייני מחשבה, אנשים היום הם מאוד בחרדה, אם מישהו חושב קצת שונה מהם, מיד ירדפו אותו וכו' וכו'. והאמת, אומר הרמב״ם, זה בדיוק הפוך. זה לא רק הרמב״ם אומר, גם הרב קוק אומר את זה, הרבה אומרים את זה, שמבחינה אמיתית, בעולם המחשבה אפשר לתת הרבה יותר חירות והרבה יותר מקום לעוד דעות. שוב, הכל, יש מסגרת שהיא מסגרת היהדות הנאמנה, נקרא לה 13 העיקרים. אבל בתוך המסגרת הזו, אז מה אם אני לא חושב כמוך? אתה חושב ככה, אני חושב ככה. תכבד אותך, תכבד אותי. בהלכה, היות צריך להגיע למעשה, אז צריך לחתור לאחידות. הרב קוק אומר את זה, שזה נרמז בתפילין. הוא אומר, בתפילין של ראש, שזה התיאוריה, אז יש מקום לארבעה בתים. יכול לכת בתלם הזה, בתלם הזה, ככה וככה. תפילין של יד, שזה מעשה, כולם בבית אחד. צריך להיות יותר... היום זה משום מה בדיוק הפוך. אנשים אין להם שום בעיה עם מחלוקת מעשית, והם מאוד רגישים לשינויי דעות. בסדר, אבל תראה, יש הרבה מחלוקות בהלכה, אבל צריך לדעת שזה לא האידיאל. האידיאל הוא שיש בית דין הגדול, אין מחלוקות בהלכה, מכריעים בהלכה, ואין כזה דבר תפילין של ראשי ותפילין של רבנו תם. חותרים לפסק הלכה אחד מחייב את כולם, ודאי וודאי שבאותו מקום, כמו בחזל, מרא דאתרא ומנהג המקום. אלא מה? בגלל שאנחנו בדור של קיבוץ גלויות, אז בדיוק, אז אנחנו עדיין, גם בזמן הגלויות זה לא... כן, אבל בגלויות זה לא יפריע לאף אחד, כי הספרדים היו בספרד, והאשכנזים היו באשכנז, וגם בתוך הזה, אז בעיר אחת, פחות או יותר מנהג אחת. אנחנו בדור של ערבוביה, דיינו, ברוך השם, שהגלויות מתאספות, ועוד אין לנו בית דין הגדול, זה דבר שיקום ויהיה, ואז תהיה תורה אחת, ואז כל אחד נצמד למנהגה, ונעשתה התורה כאלף תורות. אתה בא לבית כנסת אחד, יש לו תפילין כזה, תפילין כזה, יש לו, זה קושר תציצית כך, זה כך, זה אפילו לא מפריע לנו, כי כבר התרגלנו לזה, אבל זה לא טוב. וההלכה צריך להיות מעשה אחד, כי בעולם המעשה הוא צריך להיות אחדותי. לא זה יש לו תחלת, זה אין לו תחלת, זה ככה, זה ככה, זה לא טוב. 70 פנים לתורה, א' במחשבה, וגם בהלכה, כל עוד מתדיינים. זכותך להביע בבית המדרש כל דיון, אבל בסוף צריכה להיות תורה אחת. מה? של חכמי ישראל? של בית דין הגדול, בסופו של דבר. יהיה לנו בעזרת השם, על מה אנחנו מתפללים, השיבה שופטנו כבראשונה, וכו'. על זה אנחנו מתפללים. אני לא אומר שבינתיים זה לא בסדר, אני רק אומר, אני לא אומר שאנחנו לא בסדר, כי המציאות שאנחנו בה היא לא מתוקנת. וכל כך התרגלנו אליה שהיא נראית לנו האידיאלית, אבל היא לא אידיאלית. היא לא טובה. ודווקא בענייני מחשבה, אומר הרמב״ם, אתה לא חייב להגיע להכרעה. אפשר לחשוב כך, ואפשר לחשוב כך, כל עוד אתה נמצא בטווח בדיוק, בתוך המסגרת של חז"ל. וכערתי כאילו שהיום זה בדיוק הפוך. אנשים מאוד רגישים למישהו קצת חושב אחרת מהם, אז ישר זה מאיים עליהם. אבל אם הוא מתנהג אחרת מהם, לא אכפת להם. מעניין. טוב. וכן היא רואה לנו מן המאמור אמוהם, דיינו ממאמרי חז"ל, וזו כבר פרשנות שלי, אומר הרמב״ם, כך אני מבין, שאלו האנושים אשר יושובו נפשותם לג'ופותוהם, יאכלו וישתו ויבעלו ויולידו, ויומותו אחר חיים ארוכים מאוד, כחיים הנמסועים בימות המושיח. דיינו, תחיית המתים לא תהיה עולם הנצח, אנשים יחזרו לחיי חומר, יעמידו צאצאים, וימותו אולי אחרי 1,000 שנה כמו שהיה בתחילת ימי הבריאה, אולי פחות, אבל בסופו של דבר גם תחיית המתים היא אפיזודה חולפת. אמנום החיים אשר אין מוות אחריהם הם חייהו עולם הבא, אחר אשר אין ג'וף בוהם. אם אתה רוצה נצח, הגוף הוא לא נצחי, זה לא הולך ביחד, אומר הרמב״ם. חיי נצח זה בעולם הנשמות. מה? נכון, מצוין, אבל הרמב״ם מיני ווה יגיד לנו בהמשך שאחת התכונות היסוד של הנס זה שהוא זמני, אין נס נצחי. כן, הטבע יכול להימשך באופן עקרוני לנצח, הנס הוא לעולם חריג, הוא לעולם צריך לחזור למסגרת, אחרת הוא מפסיק להיות נס. מה? בדיוק, נכון. מה הכוונה התחדש? כן, אם כי בשביל מה, אני לא, מה יש לחפש פה, כן, זה לא, חוט השיבה. נכון, נכון, ככה בכלל הסברנו את ה, הרי הקשו פה החברים, נכון, הקשו פה החברים, לפי הרמב״ם, תחיית המתים זה עונש, זה לא שכר, אני צריך לתת אותה לרשעים, לא לצדיקים. הרי שאדם נהנה מזיו השכינה בעולם שהוא...
לא, הוא רוצה לשדרג.
אז זה כבר התשובה שנתנו פה, נכון? נתנו פה החברים, אמרו, זה מה שחיים אמר, שיש מעלה גדולה מאוד בתחיית המתים, וזה שכר עצום, שאדם חוזר לכאן. עכשיו הוא חוזר לכאן לעולם אחר לגמרי, עולם אידיאלי גם כאן, אין רשעים, כולם צדיקים, כל הבחירות שלו זה לא בין טוב לרע, זה בין טוב למצוין. וכן על זו הדרך, אז הוא אחר כך שיחזור... יש לו בחירה בין להיות טוב לבין טוב מאוד, אז עדיין הוא בוחר, ולכן הוא ראוי לשכר. אבל בסדר, היא גופה, מי קבע אם הוא יזכה להזדמנות הזו או לא, מעשיו בגלגול הקודם, נכון? וכולי, אבל עדיין תהיה בחירה כי יהיה גוף. רק תהיה בחירה, האם ל... להיות טוב או להיות מצוין. איך? עד
כמה מתוק אתה רוצה שיהיה?
טוב. בהמשך הוא יציין את זה, כן. הוא יציין את זה והוא יגיד שיכול להיות לפני, יכול להיות אחרי. ככה הוא כותב, זה מעניין. לא, לא בכך קשור. כן, הוא אומר יכול להיות לפני, יכול להיות אחרי. כן, לא. הוא אומר שכאילו אין לנו בזה קבלה... פרטנית, מתי זה יהיה, היסטורי. נכון, שזו חברה אידיאלית ושאריכות ימים. נכון, נכון.
מה, כל הדורות יהיו דור אחד?
לא הבנתי.
כולם
יופיעו, את אומרת, תהיה התפוצצות אוכלוסין. אז זה כבר רס"ג, שאלו אותו על זה, אז הוא ענה לשואל, למודאג, הוא אמר, אל תדאג, זה לא יהיה כל כך הרבה כמו שאתה חושב. מי שיזכה לזה, ככה הוא ענה לו. ברוח זו. אמנם החיים אשר אין מוות אחריהם הם חיי העולם הבא, אחר אשר אין גוף בוהם, שאנחנו נאמין, והוא האמת אצל כל בן דעת, שהעולם הבא נפושות מבלתי גופות, כמלאכים. ובאור זה, שהגוף אמנם הוא כלול כלים לפעולות הנפש, כבורת בוער זה במופת, בהוכחה מוחלטת. וכל מה שבגוף יחולק לשלושו חלוגים. כלים שבוהם ישלם המוזון, דיינו, הגוף נועד למלא שלוש פונקציות. קודם כל, תזונה. כפה והסתמכו, הכבה והכובד ובני המעיים, ובכלל כל מה שבתוך הבטן התחתון, אז זה תזונה. שנית, רבייה. וכלים שבוהם תהיה ההולדו, והם כלי התשמיש, והולדת הזרע, והולדת העובר. שלישית, תחושה ותנועה. וכלים שבהם תיגון עניון הג'וף עד שימסיל עצמו כל מה שיסתורך אלו, כו עיניים ושאור החושים, והשרירים והעשבים והמטורים כנגידים, אשר בהם ישלמו התנועות כולון, כי לולא אלו, לולא שאדם היה יכול לנוע וגם לתקשר עם סביבתו, לראות לשמוע, לא יאפשר לבעל חיים להתנועע על מזונו ולבקשו, ולברוח ממה שהוא כנגדו ומאבד אותו ומפסיד מזג'ו. אם הוא רואה סכנה הוא בורח, אז זה בשביל השרידות, הוא צריך גפיים וצריך יכולת תנועה וצריך יד כדי לדעת את מה להדוף, את מה לקרב וכיוצא בזה. וכאשר קיצרו של דבר אומר הרמב״ם, תראה שבגוף הכל מאוד פונקציונלי, הגוף בנוי כדי לשמר את שרידותו. והרמב״ם פה מתכוון כנגד ההבנה הפשטית שהעולם הבא, הזכרנו את זה כבר, גמרא בברכות, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אלא צדיקים יושבים, דיינו, לכאורה יש בו גוף, ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. רק הרמב״ם טוען שאם אין לו אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אז למה צריך גוף? הגוף כל כולו, כל איבר ואיבר בו, הוא ממלא פונקציה מאוד מסוימת של תחזוקתו היא, אבל להעמיד גוף שהוא כמו במוזיאון השעווה, דיינו שהוא גוף לא מתפקד, אומר הרמב״ם איזה ערך יש לגוף כזה שהוא לא ממלא את הפונקציות שהגוף אמור למלא. ולכן הוא מעדיף לומר שמדובר בעולם הבא על עולם הנשמות, ויושבים זה לא כפשתו, ועטרותיהם בראשיהם זה לא כפשתו, וכולי, כמו שכבר דיברנו בעריכות.
מה שרסב אומר, שלא יהיו הרבה,
כן.
אז זה מתאים למה שאומרים זה על עולם הבא, יש להם חלק.
כתוב, השאלה מה זה עולם הבא, עוד פעם. לפי הרמב״ם עולם הבא זה עולם הנשמות, לפי רס"ג עולם הבא זה עולם התחייה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל יום יבורך. איפה זה יהיה? על כוכב אחר?
זה
הרמב״ם כתב על ימות המשיח, אבל למה להניח איפה שהמתים יקומו, שם הם יהיו. למה להניח אחרת? וכאשר
לא... הבגדים שואלים על הבגדים, ואיזה בגדים יקומו, ומה יהיה, וזה נס, ועד שהוא לא יקרה, לא נדע שזה יהיה.
כן, נכון, אבל אין סיבה, כאילו, למה שלא יהיה כאן? יהיה כאן. וכאשר לא ישלם מזון האדום רק במלוכות שיעשן ובהזמונות רבות, להבדיל מבעלי החיים, אדם הוא יצור מפונק, הוא צריך ביגוד, הוא צריך לטחון את מזונו ולבשל אותו וכו', יסתורך בוהן למחשובו והסתכלות, לכן נמסו לו הכוח השכלי לנהל בו המלוכות, ונמסו לו גם כן כלים טבעיים יעשה בוהם המלוכות ההן, רסוני לומר היודיים או הרגליים, כי הרגליים אינון אלו כלי הליכו לבוד. אז אפילו הכוח ההוגה שבאדם, חלקים גדולים ממנו, החלקים היותר מעשיים ממנו, זה להמציא המצאות שיקלו עלינו את איכות החיים, מכונת כביסה ומיקרוגל וטלפון וכיוצא בזה. אבל כשאין צורך הישרדותי, ואם אין לו אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אז גם בדברים הללו אין צורך. ופרטי זה כלול נודעים מסל אנשי החוכמו, שתנתח למה צריך מציאות גוף, אז תבין שגוף ללא אכילה, ללא שתייה, ללא תשמיש, הוא מיותר. הנה כבר התבאר שהג'וף כולו צורך מסיעותו מפני תכלית אחת, והיא גבולת המוזון להתמודת הג'וף, והולודת הדומה להתמודת מין הג'וף ההוא. כלומר, הגוף כל כולו נועד להישרדות, תזונה כדי לקיים את הגוף הפרטי, ורבייה כדי לקיים את המין, את הגופות הבאים שיצאו מאותו הגוף. וכשתהיה התכלית ההיא מסולגה, אם אין לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, בלתי צורך אלהו, רצוני לומר בעולו מבו, וזה שכבור בערו לנו המון החכומים שאין בו לא אכילו ולא שפיו ולא תשמיש, אם כן הוא באור בעדר הג'וף. דיינו, במילים אחרות, כן, החכמים אמרו את זה בפירוש, אומר הרמב״ם, זה לא ייתכן, זה פועל יוצא מחויב מדבריהם, שאם אין לו אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, אז יושבים ועטרותיהם בראשיהם, תבין שזה לא כפישוטו, כי אחרת זה בשביל מה הגוף קיים? שהוא יפעלה לו ימסי דובור לבטו לו כלול, ולא יעשה דובור אלו מפני דובור. כל דבר יש סיבה. וחוליל או לא וחוס יהיו פעולותו ומתוגונות כפעולות עובדי הסלומים, עיניים לא אמו לא יראו, אוזניים לא אמו לא ישמעו, אף לא אמו לא יריחון. כן השם מסלאלו עברות ג'ופות, כלומר עבורים, כי הגוף בסופו של דבר זה מקבץ עברים, לא לעשות בו מה שנבראו בעבורו כלול, ולא בשום סיבו. ואולי בניהו עולם הבו אסל אלו האנושים אינם בעלי עבורים, אולי יגידו טוב, באמת אין להם מערכת עיכול ולא מערכת רבייה ולא גפיים, אמנם הם ג'ופות על כל פונים, כי כתוב יושבים, ואולי הם כדורים מגשיים או עמודים או מעוגבים, כן, אולי הם בצורת חרות, צורות הנדסיות. אין אלו אלו דברי סחוג, מי ייתן החרש תחרישון ותהי לוחם לחכמו. טוב, האמת היא שאפשר רק כדי שלא נוציא את הרמב״ם, התפיסה שלו את הגוף היא איתה תפיסה, דרך אגב הרמב״ם פה רק אומר שכל חלק בגוף הוא תכליתי, יש לו תפקיד, אז אם אין צורך בתפקידו בשביל מה הוא נוכח? אבל הוא לא מסביר לנו למה באמת הקדוש ברוך הוא ברא אותנו נפשות בגוף, לא, הוא לא נכנס לזה פה. התשובה היא כנראה כדי שנעמוד בניסיון, כי דווקא התחככות עם החומר היא זו שמאפשרת את הבחירה וכו'. רק הרמב"ם אומר, כל חלקי הגוף נועדו להשריד אותו עצמו או את מינו, ואין צורך בפעולות הללו, אין גם צורך באיברים, והקדוש ברוך הוא לא עושה דבר ללא תכלית. כן? מה הכוונה?
שיהיה גוף אחר שלא יצטרך את אותה.
נכון, בסדר, אז אומר, אז בשביל מה צריך גוף? נכון.
לא, יהיה גוף.
נכון, אבל בשביל מה? זה בדיוק כמו שהרמב"ם שואל. גוף שלא אוכל ולא שותה, בשביל מה הוא גוף? גוף נועד לאכול ולשתות. תסתכל מה זה גוף, תבדוק. גוף זה. זה חמצן. זה פחמן, זה מזון. זה עיכול המזון.
זה פה בעולם הזה.
נו.
בעולם הבא,
כן.
שונה,
ומה מטרתו? זה... נכון, אבל מה מטרתו? בסדר, אני מסכים, אין בעיה, אבל תסביר בשביל מה צריך אותו. בשביל הנשמה? איזה כלי? כלי למה? למה הנשמה צריכה כלי? בעולם הגשמי. מה? רגע, שנייה, בסדר. מה? תקשורת לא צריך איברים, אומר הרמב״ם, תקשורת יכולה להיות גם לא צריך איברים, זה גם אנחנו יודעים היום. זה בשביל הגוף צריך תקשורת, אבל האיברים האלה הם רק מצמצמים, תבין? מה זה? חוכמה היא לא צריכה גוף. חוכמה נקנית היא לא צריכה גוף. מה? החוכמה נמצאת רק בגוף, החוכמה כשהיא בגוף היא מתגלה באמצעות המוח.
איפה החוכמה נמצאת?
איך? איפה זה לא שאלה, איפה זה שאלה גופנית, אבנר? איך? איך? ברמת קיום אחרת? ברמת קיום אחרת יותר גבוהה מאשר בגוף, ולא בלתי נמצאת, בגלל שהיא לא מוגבלת, כן? בוודאי. דרך אגב, היום אנשים שעברו מוות קליני וזה, הם אומרים את זה. הם אומרים את זה שכל היכולות הם הרבה יותר, אתה מרגיש שאתה מתחיל לחיות, כי הגוף הוא, נכון שהוא נותן לנו כלים, כך תראה, כך תשמע, כך תחשוב, אבל זה מין, קולה, כן, הוא מאוד מגביל את היכולות הנפשיות ודווקא דרך כלים. ועוד שהנפש לא זקוקה לכלים הללו, זה כשהיא בגוף היא יכולה לעבוד רק באמצעות אותם הכלים.
כן? זה לא נשמה.
מה זה? אתה שואל שאלות טובות. השאלה אם אתה מדבר על היכולת להתחכם או על תוצאת החוכמה. החוכמה לא נמצאת בגוף, החוכמה מתגלה. נכון, היא מתגלה באמצעות הגוף, היא לא נמצאת בגוף. את החוכמה איתה, את החוכמה שהשיגה, ודאי שכן, בוודאי שכן. בוודאי שכן, כן. זה השכל הנקנה, זה לא המוח החושב, זה התוצאה שלו, סך הידיעות שהאדם רכש, בוודאי שכן. כן. עכשיו יורם שאל, לא, עכשיו אני לא יודע כמה היו ערים לדברים הללו בזמנו. לא יודע, לא למדתי את כתביו הרפואיים, אני לא מכיר כזו התייחסות, לא מוכר לי כזה דבר. עכשיו, כדי לא להוציא בעצם את החולקים על הרמב״ם פריירים, כמו שאומרים, כן, כמו שהרמב״ם מוציא אותם כאן, אז באמת אני חושב הזכרתי את זה אפילו פעם, כאילו החולקים על הרמב״ם אומרים שאם הגוף היה שותף לניסיונות ולעבודה, ראוי לתת גם לו שכר. ככה הם כותבים. והאמת היא שנניח בתפיסה הקבלית למשל, אז הגוף הוא לא רק פונקציונלי כמו אצל הרמב״ם. אצל הרמב״ם הגוף הוא מאוד פונקציונלי. אז אם אתה לא אוכל, בשביל מה אתה צריך גוף וכו'. בתפיסה הקבלית, כל דבר בגוף הוא, יד ימין היא רק מבטאת את מידת החסד בעולם, שבסופו של דבר שהלכה ונאצלה והשתלשלה והתגשמה, אז היא באה לידי ביטוי פיזי, אבל זה מבטא איזה רעיון הרבה הרבה יותר עמוק, וככה יד שמאל, וככה כל חלק מחלקי הגוף. ולכן כאילו יש, היות ותפיסתם את הגוף היא לא רק תפיסה פונקציונלית, אז אני מניח שהם יענו לרמב״ם שהיות והגוף הוא בעצם בסופו של דבר איזה שיקוף, כמו שראינו בדעת תבונות. דעת תבונות הרי אחד העקרונות שלו היה שכל העולמות הם בנויים בהשתלשלות, אבל זה כמו שקף על שקף על שקף. הכוונה, אותם פרינציפים שיש פה יש גם בעולם שלמעלה, רק ברמה יותר גבוהה, וכן מעבר ומעבר ומעבר. אז במילה הגוף יש לו משמעות מעבר להישרדות. זה לא כמו ש, לא רק כמו שהרמב״ם, לא חולקים על הרמב״ם, רק אומרים יש עוד משהו מעבר, וממילא יש ערך לגוף מעבר לערך נכון, נכון, כי הוא מביע איזה עקרונות רוחניים מאוד מאוד גבוהים. אז ממילא, אז זו מחלוקת אחת שיכולה להיות בשאלה למה נועד הגוף, וממילא אם יש לו מקום גם בלי התפקודים הגופניים המוכרים לנו.
עדיין לא, זה עדיין לא אומר שיש לו מקום, אבל לפי התפיסה הקבלית.
למה?
כי סתם הוא ממשל פה, למשל נמצא
לבעלה. נכון. נכון, אבל זה לא, שם זה לא בעולם הנשמות. זה בעולם התחייה. עכשיו הם אומרים, הגוף, היות הוא עבד את העבודה, ואיך אומרים, עבר איתנו את כל המסלול, מגיע לו גם לקבל שכר.
זה בעולם התחייה.
כן, כן, בעולם התחייה.
זה בזמן שהוא חוזר, ואחר כך,
לא, לשיטתם זה הנצח, אל תתבלבל. לשיטת, כן, לשיטתם זה הנצח. ויש פה, יש כאן עוד מחלוקת לדעתי עקרונית, חוץ מהמחלוקת הזו, הרמח"ל נניח, לצורך העניין, נראה לי שהוא מבטא את זה הכי טוב, את מה שהצגתי, נראה לי שאני מייצג אותו כרגע. ועוד מחלוקת שנראית לי, שדיברנו עליה כבר בעבר, הרמב״ם טוען שהטבע לא ישתנה. לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשנות את הטבע, אלא כי הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע בצורה מבחינתו האופטימלית שהכי מתאימה, והוא לא ישתנה. נס יכול להיות, אבל נס הוא חריג. נס הוא, לכן עולם התחייה הוא חריג. ואילו החולקים על הרמב״ם סוברים שלא. אלא הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע, אני חושב שגם הזכרתם את זה בפעמים הקודמות, כמו שלפני חטא אדם הראשון, הטבע היה שונה, אתה הצגת את זה שבוע שעבר אבנר, נכון? מה שאנחנו מכירים. ובעקבות החטא חלו שינויים לרעה על הטבע, אז לעתיד לבוא יכול להיות, יכול להיות גם גוף שלא אוכל ולא שותה ולא... הרמב״ם אומר, זה נס אצל משה, זה 40 יום ו-40 לילה אצל אליהו, אבל זה לא דבר קבוע. באופן קבוע אין גוף שונה. יש את הגוף ואין גוף אחר. ואילו החולקים עליו, חולקים על, על האקסיומה הזו, ויגידו, לא, יכול להיות גוף שהוא בלי... ובלי מגרעות של גוף גם, בלי מגרעות, בלי חולי, בלי מוות, אבל הוא כן גוף, רק גוף שונה ממה שאנחנו מכירים, ולמה יש בו צורך? בגלל שהוא חלק מהיצירה האלוהית. והוא עמל ועמד בניסיון ולכן גם לא מגיע במרכאות לקבל שכר, ויש בו גם צורך, יש בו גם צורך בגלל שהוא או כלי ביטוי לנפש כמו שהזכרת דן, או בגלל שהוא מבטא עקרונות רוחניים מעבר לתפקודים הפונקציונליים שלו כמו שניסיתי להסביר. סתם אני פשוט רוצה כדי שנהיה הגונים. כן. נכון. גוף כמו שאנחנו מכירים, אבל תסייג את זה. גוף חומרני, גוף תאוותני, גוף אחור, זה נכון, זה עונש, או במקרה הטוב, זה אנטיתזה כדי לחזק את התזה, כאילו להתגבר עליו, לשלוט בו וכו'. אבל העתיד לבוא זה לא יהיה כך, זה לא...
זה לא גוף שלא יגביל את הנפש.
נכון, זה לא יהיה גוף מסנדל, אלא זה יהיה גוף... נכון.
ומה יהיה תפקידו של הגוף?
מה יהיה תפקידו של הגוף? תפקידו של הגוף יהיה... הגוף הוא יציר... זה לא תפקידו, הם סוברים ככה. אל תהיה עכשיו כאילו...
לא, יש לתוארת.
אין בעיה, אבל אני עכשיו כאילו, עכשיו צריך לצאת מהראש. של הרמב״ם, עכשיו לעבור כיסא. לא לכל דבר יש תפקיד, או לא לכל דבר יש תפקוד, זו הכוונה. לא יהיה לו כל תפקוד, הוא לא יצטרך לרוץ, לא לאכול ארוחת בוקר, ולא לחדר לידה, ולא שום דבר. אבל הגוף הוא יצירה אלוהית, הקדוש ברוך הוא עשה אותו, אז יש בו ערך עצמי. לגוף, שוב, אתה מדבר איתי על תרוע, אתה כל הזמן מדבר איתי על תועלת פרקטית. אל תהיה פרקטי עכשיו. מה תועלת תהיה לנשמה? תהיה תועלת לנשמה? לא. מה? אז גם הגוף יזדקח. אז גם הגוף יזדקח. כן. האדם, לפי דבריהם, לפי הרמב״ם, יש פה כאילו שורשים מאוד עמוקים למחלוקת הזו. לפי הרמב״ם, השותפות בין הגוף לנפש היא שותפות בעם, היא ל-70-80 שנה כדי להתמודד ולעמוד בניסיון, אבל בסופו של דבר הגוף זה כמו איזה רכב, שברגע שבא יומו אתה מוכר אותו לסוחר גרוטאות, קח אותו וזהו, ונפטרתי ממנו אפילו במידה מסוימת, כאילו ניצלתי אותו, הוא הביא אותי מנקודה A לנקודה B, את הנפש שלי, הטרנטה הביא מכאן לכאן, עכשיו אני נפטר ממנה, ועכשיו אני מתחיל לחיות. תחיית המתים זה שאלה, דיברנו למה זה ככה, אמרנו לתת צ'אנס שני, ענינו על זה. ואילו לפי הרמחל נקרא לזה ככה, זה לא ככה, הגוף זה לא הרכב שלך, האדם נברא מראש במהותו. להפך, יומך הרמחל, עולם הנשמות הוא אפיזודה חולפת. זה שהגוף נמצא בקבר והנשמה נמצאת לבד, זה דבר לא טבעי. הבריאה האמיתית היא בריאת גוף ונפש. נכון שפה זה ברמה נמוכה, וזה יוצר קונפליקטים, וטוב שכך, כי זה בדיוק הבחירה והשכר והעונש וכו'. אבל זה לא שותפות בעם, זה שותפות לנצח. וכמו שהנשמה היא יצירת כפיו של הקדוש ברוך הוא, כך גם הגוף. ולכן כאילו כמו שאדם לא בא חצי אדם לעולם השכר, כך גם לא יבוא נשמה בלי גוף וכו'. אלא מה? יהיה גוף עם חוקיות אחרת לגמרי. באמת לא אכילה, לא שתייה, לא יצרים, לא תאוות וכו'.
זה כמו חוקיות טובה, שהנשמה כאיזשהו שלב עוזרת. אני הולך לקבל את כל הכיפרים למעלה.
כן, אבנר. אבנר, אבל אתה מבין, אתה אף פעם לא הרגשת כפוי טובה כלפי הרכב, נכון? כי זה חתיכת פח. אז בדיוק זו השאלה, אם הגוף הוא חתיכת פח, אז אין כפיות טובה לכלי, לכלי אין כפיות טובה. אם אתה מבין שהגוף הוא חלק מהותי ממך, אז באמת זה לא ראוי, זו כפיות טובה. זה היה באטליה, זה בדיוק העניין.
כמו שתגיד שאני זקן והרשת ולא עובדת, אתה עושה כפיות טובה, אתה אומר, אני לא צריך אותה.
את מה?
כרגע היא כבר לא עובדת,
שאתה בן
80, אתה לא מרגיש טוב, אני
נפטר ממנה
עכשיו.
אם הגוף הוא חלק אינטגרלי ונצחי ממני, אז אתה צודק, זה כפיות טובה. אבל אם הגוף הוא כלי שמראש אני צריך רק להשתמש בו, ואחר כך סיים את תפקידו, בסדר, אז תראה, מתנהגים אליו בכבוד, קוברים אותו בצורה מכובדת, אומרים, זה לא, לא, לא ששולחים אותו עכשיו לגריסה, נכון? אבל די, נגמר, לא מצליח אותו יותר.
למה צריך לעשות חילוקי נשמות?
למה זה קשור? ולמה צריך חילוקי גופות ונשמות לפי הרמח"ל? למה זה הבעיה תליא?
למה לעשות את כולם כאילו ב...
מה?
באופן כללי, לא ברור כאילו, למה להחזיר את כולם בצורה פרטנית, בזמן שבעצם אפשר לאחד את הכל חזרה.
מה זה לאחד? הנשמות הן לא מאוחדות. הנשמות הן גם אינדיבידואל. כל נשמה היא מהות שונה. מה שעשה איתה בעליה, פה אין נקודת מחלוקת. כולם מודים כאילו ש... מה? אבל למה אתה שואל, לא הבנתי, אבל למה השאלה מתעוררת לפי הרמב״ם?
לא, אבל לשניהם, מה המחלה של חיית המתים? יוולדו פה, לפי הרמב״ם יוולדו עוד ילדים?
כן.
שלא היו פה מעולם?
כן.
שמות חדשות.
לא יודע, חדשות הן ממוחזרות, הן אוהבים למחזר. לא, יוולדו, כן, יוולדו, בטח שכן.
בשביל מה?
מה זה?
אם העולם כבר הגיע לתיקון.
לא, לפי הרמב״ם העולם כל הזמן נמשך. באופן עקרוני, הרי הרמב״ם אמר ככה, העולם הזה והעולם הבא הם כל הזמן, דיינו, עולם הגוף ועולם הנשמות כל הזמן מתקיימים במקביל. תחיית המתים, עכשיו אנחנו רואים כל הזמן אנשים נוסעים מפה לשם, תחיית המתים פתאום יהיה איזה פלא גדול, נסיעה נגד כיוון התנועה, אבל זה משהו זמני, בסופו של דבר התנועה תחזור לזרום בכיוון הטבעי שלה. עכשיו נכון שעולם הנשמות הוא נצחי, העולם הזה הוא לא נצחי, אבל שוב, אין לו איזה תאריך יעד, 6,000 שנה, הרמב״ם לא מבין את זה ככה. טוב, המורה, אין איזה תאריך סיום הכרחי. אז אתה שואל כאילו, זה לא שהעולם הזה, העולם לא יחזור לתחייה, העולם ממשיך להתקיים. המתים יחזרו לעולם הזה, כן, הנשמות תחזורנה, הגופות ימשיכו, יחזרו לכאן, אבל כאן זה יהיה חלק מההיסטוריה. תבין, בנקודה היסטורית, העולם הזה ממשיך להתקיים, והעולם הנשמות תחיל להתקיים. כל התחייה זה רק איזה תנועה בניגוד לכיוון התנועה הטבעי, זה הכל.
אם כולם מסוימת,
ימשיך
העולם הזה ימשיך
ולמטה
כל
הכל. נכון. בעולם הנשמות.
יתחילו לרדת כל הזמן בלי סוף.
לא, לא בלי סוף. באופן חד פעמי.
אבל מי אבל פה ממשיך, זה ממשיך
לנסוע
כל הזמן.
נכון.
אז הם גם צריכים לזכות.
לא, 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 אני אגיד לך למה לא.
למה זה ירד
מאוד? כי השכר, כי השכר לזכות באמת זה עולם הנפשות. עולם התחייה זה שופר חד פעמי, למה דווקא למי שחיה עד אז? אז לאלוהים פתרונים. לפי הרמח"ל לא. נכון, לפי הרמח"ל העולם שלנו הוא יתעלה וילך, וכשהוא יגיע לנקודה מסוימת אז תהיה תחיית המתים וזהו, נשארים כאן. כן, בוודאי, זה חשוב כאילו תמיד לא להרבב את הדברים. הרמב״ם, כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה, זה מה שלמדנו היום, נכון? כשזה אין משמעות הלכתית, תבחר לך איפה אתה רוצה להיות. מציאותי תהיה, כן, בסוף יכריעו, או שיעשו שני עולמות, אני לא יודע, כל אחד כבקשתך, שירים כבקשתך.
זה יהיה כבר אחרי שתהיה גם פה וגם שם, אין לנו
טוב, בואו נסיים רק. והסיבו בזה כולו מה שבארנו, שראינו את זה כבר, מיות ההומון אין מסיעות הסלום אלו לג'וף, או מה שאימו עושה בג'וף, ומה שאינו ג'וף או לא בג'וף אינו נמסו, וכל אשר ירצו לחזק מסיעות עניון אחוד יוסיפוהו ג'שמות, רצוני לומר יעבו עסם ג'שמו. אומר הרמב״ם, ההמון לא מסוגל לתפוס מציאות מופשטת, ולכן כדי שמשהו יהיה אמיתי הוא חייב להיות מוחשי וממשי, לכן עולם הבא חייב להיות עולם התחייה, וגם את הקדוש ברוך הוא הם לקחו ורוצים למשש אותו וכיוצא. וכבור זוכרנו מזה כלול רוב בביאור במורה הנבוכים, והרמב״ם אומר, אני סובר בדיוק הפוך, שהדברים האמיתיים הם לא גופניים, ולכן אם אתה רוצה באמת לעשות חיים כדאי לך להתנתק מהגוף. הקדוש ברוך הוא שהוא באמת קיים, הוא לא גוף, בדיוק הפוך. ומי שירצה לחשוב זה הדעת לנו למום יעשה רסונו, ואם ירצה לשום אותו טעות ושרורו, יאמר, ואנחנו לא נקפיד בזה. כלומר, אומר רמב״ם, אני, מה שאני מאמין בו אני אומר, אני לא מתבייש, תרצה להסכים איתי, תרצה לחלוק עליי וכו'. שאנחנו נבחר, כמו שבארנו במורה הנבוכים, שאם מושך אחרינו בעל שכל על אמונת או אמת ואפילו אחוד, ואם, כן, ואפילו אם, ירחגו ממנו אלופים מן הסחולים להאמינום בבוטל. היינו הרמב״ם כנראה המודע לכך שבסקרי דעת קהל לא בטוח שהוא יהיה הכי פופולרי, אומר אני מעדיף לשכנע נבון אחד ולא אלף שכלים לפי דעתו, ולדעתי המציאות האמיתית היא לא מציאות גופנית. כך אומר הרמב״ם, כמו שהשם הוא לא גוף, אומר, תראה, כמו שהשם הוא לא גוף והמלאכים הם לא גופנים, אז תבין שגם העולם הבא על באמת השכר הזה וזה, תבין שאין לך, למה לך כאילו להכריע, הגוף חייב להיות שם, דווקא לא, הוא סיים את תפקידו, עליו השלום, היה בסדר, הלכה חמורך טרפון, היה חמור נאמן, חומר, חמור נאמן, הכל בסדר גמור, אבל עכשיו מתחילים לחיות, דווקא בלי הגוף, כך דעתו. טוב, נעמוד כאן, בסדר, דיונים מעניינים, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עשו עוד הראש ברחוב הזכות, את ישראל הכי כוחה, תורה ומסורת של נעמוד עליו.